אנחנו במשנה דף מ עמוד א', המפקיד פירות אצל חברו, הרי זה יוציא לו חסרונות. אז אנחנו אמרנו, אנחנו מפחיתים את הכמות שבאופן טבעי הפירות האלה חסרות. לחיטים ולאורז 9 חצי קבין לקור. זאת אומרת, 4.5 קב לקור, אמרנו קור זה 180 קב, 30 שעה, כל שעה זה 6 קב, אז קור זה 180 קב. אז הוא מוריד 9 חצי קבין, שזה אומר 2.5% לקור. לסעורין ולדוחן 9 קבין לקור, שזה 5%. לקוסמין ולזרע פשטן 3 סין לקור, שזה 10%, כי קור זה 30 שעה. הכל לפי המידה והכל לפי הזמן. אם יש לך 2 קור, אתה מוריד פי 2. אם אתה מחזיק את זה 2 שנים, אתה מוריד פי 2. זה הכמות שאתה מוריד כל פעם לפי אחוזים, זה לשנה לקור. אמר רבי יוחנן בן נורי, וכי מה אכפת לאן לעכברין, ולא אוכלות בין מהרבה ובין מקימה. העכברים אוכלות יותר אם יש יותר או פחות אם יש פחות, אלא אינו יציל לחסרונו אלא לקור אחד בלבד. רבי יוחנן בן נורי אומר, אנחנו מתחשבים בעכברים, עכברים אוכלים כמות כזו מקור, אבל הם אוכלים כמות כזו גם מ-10 קור. אז אם זה במקום אחד, אני מוריד מהקור הראשון ומהשאר אני לא מוריד. רבי יהודה אומר, אם הייתה מידה מרובה, אינו מוציא לו חסרונות מפני שמותירות. אם היה פה מידה גדולה, אני לא מוריד את החסרונות, ואנחנו נסביר את זה בעזרת שם בגמרא, מה זה שמותירות, שזה תלוי באיזה זמן, באיזה מידה. עכשיו, יש פה רש"י אומר לנו, אורז מיל דוחן פטיל. אורז ודוחן זה דברים שצריכים להגדיר מבחינה הלכתית. יש השלכות לגבי פסח, לגבי מזונות, לגבי ההגדרה של ברכה. ורש"י פה לא אומר מה שהוא אומר בברכות. צריך לשים לב ללועז של רש"י על אורז ודוחן בכל הש"ס. המתרגם, זה יהודי תמיד חכם שכתב תרגום של הלועזי רש"י מאחורי הגמרא, אז הוא מדייק את זה אז הוא מדייק את זה בהרבה מקומות, בברכות, בראש השנה. הוא מדייק מה זה האורז והדוחן, ושווה לעיין בזה, שווה לשים לב שהלועזי רש"י זה חשוב, גם אם אנחנו לא מבינים את זה.
הגמרות בבית יש את זה על הדף.
לא, יש לועזי רש"י שזה מודרני, זה עכשיו עשו מחקר וכתבו לך את הלועזי. יש שם תרגם, כן. אז יש מתרגם שהוא מישהו שעשה את התרגום של לועזי רש"י לפני איזה 100-150 שנה, והוא היה תלמיד חכם. הרבה פעמים קשה להשתמש בו, כי הרבה פעמים מפנה. הוא אומר לך, עיין שם, הוא לא אומר לך את התרגום. הוא אומר, תבדוק במסכת אחרת.
הוא מתרגם בחומשים וליידיש, כאילו?
לא יודע. לא יודע. אומרת הגמרא, אורז טובה חסר. למה אורז רק מאבד 2.5%? זה מאבד יותר. אמר רבא בר בחנן, אמר רבי יוחנן, באורז כלוף שנו. המשנה שלנו מדברת דווקא אחרי שהורידו את הקליפה מהאורז. לקוסמין ולזרע פשטן ג' סין לקור, אמר רבי יוחנן, אמר בחייה, זרע פשטן בגבולין שנו. מתי אני מאבד כזה אחוז? דווקא כשזה עדיין בגבולים. עוד לא הוצאנו את זה מהגבול. תניא נמי הכי, לקוסמין ולזרע פשטן בגבולין ולאורז שאינו כלוף 3 סין לקור. אז באמת אורז שאינו כלוף מאבד הרבה יותר, הוא מאבד 10% לעומת 2.5%. הכלוף מאבד 2.5% והאינו כלוף מאבד 10%. אמרנו במשנה, הכל לפי המידה. אם יש לך 2 קור, אז תכפיל פי 2 אתה מחסיר. אם יש לך 2 שנים, תכפיל פי 2 אתה מחסיר. לפי המידה, לפי הזמן.
והקליפה, מדובר בקליפה החיצונית של האורז.
לא ברור לי, אני חושב, אבל אני לא מספיק מבין באיך אורז גדל ואיך זה נראה.
יש אורז מלא שאנחנו עושים ככה, ויש אורז לבן שמשייפים את החלק החיצוני, שזה הכי טוב. ויש קליפה שמעל זה, שבכלל אתה לא אוכל את זה, שאתה לא רואה את זה בכלל, שאתה קונה את זה.
אני שומע, אני בסוגיות האלה מצטער על כך שאנחנו גרים בעיר ואין לנו, לי אין מושג. אני שומע.
בחנות הטבעונית אנשים
טוב, אומרת הגמרא, הכל לפי המידה, תנא, כן.
לא מגדלים אורז בארץ בלב אחי. צריך הרבה מים.
כן לכל קור וכו, וכן לכל שנה ושנה. כן, אז ככה אנחנו הבנו במשנה גם כן. אמר רבי יוחנן בן נורי, רבי יוחנן בן נורי טען, מה זה משנה לעכברים אם יש לך יותר או פחות, הם אוכלים את אותו כמות. אומרת הגמרא,
אם יש יותר כמות אז יותר עכברים יגיעו.
זה הירושלמי עונה. מה שאתה אומר תוספות מצטט בשם הירושלמי, שבאמת העכברים קוראים לחברים כשהם רואים שיש הרבה.
איזה תוספות זה?
מזרחי. דיבור מתחיל וכי.
נשים רק מה דברים באחרים.
אומרת הגמרא... אומרת הגמרא... תניא. אמרו לו לרבי יוחנן, הבבלי אבל לא לומד ככה. הבבלי מביא תשובה אחרת לרבי יוחנן. הרבה עובדות מהן, הרבה מתפזרות מהן. התנא קמא אומר לרבי יוחנן, לא, הסיבה שמאבדים יותר זה לא רק בגלל העכברים, יש בלאי טבעי בתוך הגורן שהולך לאיבוד ומתפזר. ואנחנו ראינו את זה. זה בהתחלת אין לו מציאות. אמרנו שיש כמות שאנשים לא מרימים מהגורן, נכון? קו ב-400 זה היה ספק. אבל מה אם קו ב-800? אז ודאי אנשים לא תוכלים לאסוף את זה. זה נחשב בלי נורמלי בתוך הגורן. כאן, במה דברים אמורים שירבן עם פירותיו? המשנה שלנו מדבר דווקא שהבן אדם נתן לי לשמוע על הפירות. הרבבתי את זה עם הפירות שלי. אבל ייחד לו קרן זווית, אם שמתי את הפירות שלו בפינה בעצמם, אומר לו, הרי שכה לפניך. אז הוא אומר, שמה, כמה שאכלו עכברים. זה בעיה שכה, לא ענייני, כך מה שאתה רוצה. וכי ירבן עם פירותיו מהאבי, אומרת הגמרא, אז מה אם הוא ירב את זה עם הפירות שלו? לך זה לדידי, כמה אבי, אז שיבדוק, כמה שלי, כמה שכה, נפחית את שלי, וגמרנו. עונה הגמרא ומסתפק מן. מדובר על מציאות שאני כל הזמן לוקח מהגורן, ממילא לא ברור לי כמה שלי וכמה שכה. אני יודע שאתה הפקדת אצלי קור, אבל אני לא ברור לי כמה אני אכלתי. ולך זה כמה הסתפק, זה לא ידע. הוא לא יודע כמה הוא עצמו הסתפק, זה לא ידע כמה הסתפק.
איך הוא יכול? מבחינת החשבונות שלו, האחריות שלו, זה בכלל לא, אתה לא לפייפים. מה יכול להיות?
אני יודע שקיבלתי אחריות על קור. עכשיו לי יש 80 קור פה. אני כל הזמן מוציא ומוכר,
בסוף, הבן אדם יבוא, אני אתן לו קור, רשום אצלי, מגיע לך קור, אני אתן לך קור.
כן. אומרת הגמרא, רבי יהודה אומר, אם הייתה מידה מרובה אינו מוציא לו חסרונות מפני שמות תירות. כמה מידה מרובה? אמר רבא בר בחנה, אמר רבי יוחנן, 10 קורין. כן? עכשיו סתם שאין לנו תמונה, קו זה 24 ביצים, זאת אומרת זה בערך בקבוק קולה וחצי. כן? יש לנו תמונה, בקבוק וחצי של קולה זה בערך קו. בסדר? אז כשאנחנו מדברים פה שקור זה 18 קו, אז תחשבו שקור זה בערך 30 בקבוקי קולה. זה הכמות...
בנפח.
בנפח, כן. אז עכשיו אנחנו אומרים מה זה מידה מרובה?
חמישה ארגזים?
חמישה ארגזים,
כן. שישיות, כן. שישיות,
כן, אז חמישה ארגזים. תחשבו שזה אולי... האזור הנפח של השלושה מדפים האלה שם, זה הנפח של הקור. עכשיו, כמה זה מידה גדולה? מידה מרובה זה 10 קורים, זאת אומרת פי 10 זה, זאת אומרת אולי מהתחלת ארון ספרים עד סוף ארון הקודש.
לא, נגיד 5
ספריות. כן, זה 5 ספריות פה, אוקיי. אז זה נחשב כמות גדולה של תבואה. תניא נמי אחי, כמה מידה מרובה. רגע, מה היה המתמטיקה שלנו? שקו זה ככה, ופה בקור יש לנו 180 קו, נכון? קור זה 30 סאה, 180 קו. אז עשינו נכון במתמטיקה שלנו? 180 קו, זאת אומרת, לא, טעינו בגדול, זה הרבה יותר מזה. קור זה 180 קו, שאה זה 6 קווים, קור זה 30 שאה, אז קור זה 180 קו. אם כל קו זה בקבוק וחצי, אז קור זה 180 כפול 1.5, זה 270 בערך בקבוקים. אז לא, קור אחד זה 270 בקבוקים. שזה כמה קופסאות? כמה ארגזים? 270 לחלק ל-6? זה בערך 40 ארגזים, כן? 45 ארגזים, 46 ארגזים. אוקיי? אז שוב.
270 לחלק ל-6.
270. כן. נו. 45 כמה?
178.3.
לא. 270 לחלק ל-6. תעזור, חבר'ה, 6 כפול 4 זה 240, אז זה 40 ומשהו. אז 45 ארגזים, בסדר? 45 ארגזים, אז זאת אומרת שכל הקור אחד הוא כל הטור הזה של הספריות. אז אנחנו מדברים פה מה זה מידה מרובה, זה 10 כאלה. אוקיי, זה יותר גיוני, זה יותר מסתדר לנו.
45.
נו, זה מה שאמרתי. נו, אז זה 45 ארגזים, זה 45 ארגזים של כל הבערך. הקור אחד. כמה זה מידה מרובה? 10. זאת אומרת, 450 ארגזים. בסדר, אנחנו מבינים את הנפח. בסדר.
מה?
תניא נמי אחי, כמה מידה מרובה?
שש קולות.
כמה מידה מרובה? 10 קורין. תני תנא כמי דרב נחמן, במה דברים אמורים שמדד לא מתוך גרונו והחזיר לא מתוך גרונו? אבל מדד לא מתוך גרונו והחזיר לא מתוך ביתו, אינו מוציא לו חסרונות מבני שמות תירות. כן? אמר לי, אמרנו, כי בבית אני משתמש בכלי, בכלי מידה יותר קטן. אומרת הגמרא, אתם איתי?
למה החילוק הזה? דווקא הוא מדד לו מתוך הגורן, אז הוא...
כי בגורן אני משתמש עם כלים, כשאני אומר שאה בגורן, אז זה שאה יותר רחבה. וכשאני אומר שאה בבית, זה שאה יותר קטנה. ככה היה מקובל לצם, היה שאה ביתית, היה שאה גורנית. תראה, אם אתה הולך לקנות, אני יודע בארצות ברית זה ככה, אם אתה הולך לקנות 12, 12 קוראים לזה דזן, נכון? ואם אתה הולך למאפייה, אז אומרים יש בייקרס דזן.
13
או 14 במקרה 12. יש, אתה אמרת טרייסר. אבל אתה כבר מקבל אחרת. יש מידות שאתה אומר, כשאתה הולך למפעל, לחנות מפעל, אז אתה מקבל כמות יותר גדולה. אריזת חיסכון. אז אצלם השאה היה שאה של הגורן ושאה של הבית. אז הגמרא אומרת, מה?
שאה לשלום.
אמר לבכי בשופטני עסקינן, דיאבי בחי לרבלה ושקלי בחי לזוטה. מה, אז בן אדם טיפש? הוא נותן לו בשאה גדולה והוא לוקח חזרה בשאה קטנה? אומרת הגמרא, דין מבימות הגון כמרת. אולי אתה התכוונת לומר, תלוי בעונה. באמת דברים אמורים שמדד לא בימות הגון והחזיר לא בימות הגורן, שכל המדידות נעשו בזמן יבש. אבל מדד לא בימות הגורן והחזיר לא בימות הגשמים, אינו מוציא לו חסרונות מפני שמותירות, בגלל שהדברים מתנפחים. הדברים מתנפחים. הכלים, הפירות סופגות את הלחות, ואז הן מתנפחות, ואז ממילא, כשאתה מדבר על שאה תבואה, יש לך פחות גרגירים בשאה הזו. אמר לרב אבא לאביי, אם כן ליפקה קדה, אם באמת דברים מתנפחים ככה, אז למה כשאנחנו שמים דברים בקד, זה לא מתפוצץ? אבל עובדה הופקה קדה. אז תשובה ראשונה, כן, באמת קרה פעם שהתפקה הקד. היא באה את האמא המשומצצה, או שהלחץ של הקד, בגלל זה זה לא מתנפח. אבל סתם ככה זה כן סופג לחוט ומתנפח. אמרנו, במשנה הקודמת דיברנו על פירות, עכשיו המשנה מדברת על לח, על יין, על שמן. הבן אדם נתן לבן אדם אחר לשמור על שמן או יין בשבילו, הוא הרבה בצע עם היין שלו, עכשיו כשהוא מחזיר לו, איך הוא מחשב? אומרת המשנה, יוציא לו שטות ליין, ויין הוא מוריד שישית, כן? אני לא יודע אם שמתם לב, היה פה, טוב, נראה עוד רגע. יוציא לו שטות ליין. רב יהודה אומר, חומש. ואנחנו כבר יודעים שהגמרא אומר שהם לא חולקים, זה תלוי באיזה קדים, תלוי באיזה מדינה. יוציא לו 3 לוגים שמן למאה. לוג ומחצה שמרים, לוג ומחצה בלה. כן? אז הוא מוציא לו 3 לוגים שמן למאה שמן, אנחנו רואים 1.5 הכלי בולע, 1.5 יורד לו בשמרים.
מאה לוגים?
מאה לוג, כן. אם היה שמן מזוקק, אם זה שמן בלי שמרים, שמן טהור, אינו מוציא לו שמרים. אם היו קנקנים ישנים שכבר ספגו שמן, אינו מוציא לו בלה. אז אנחנו רואים, הקנקנים לא בולים. רב יהודה אומר, והסוגיה שלנו בעצם תתמקד ברב יהודה בעמוד ב', אף המוכר שמן מזוקק לחברו כל ימות השנה, הרי זה מקבל עליו לוג ומחצה שמרים למאה. גם מי שמוכר, והוא רוצה שמן, אני נותן לו שמן מזוקק, אז אני אומר, מאחר ויכולתי לתת לו שמן רגיל, ואז מתוך 100 לוג הוא היה מקבל לוג וחצי של שמרים. אז עכשיו שאני נותן לו בלי השמרים, אני יכול להוריד לוג וחצי. הוא משלם לי על 100, אני נותן לו 98.5.
כי אני בעצם, כשאני זיקחתי את השמן, אני איבדתי חלק מהנפח.
יפה, כן. אומרת הגמרא, ראינו שתנא קמא אומר שעל יין אתה מוריד שישית, רבי יהודה אמר חמישית. ולא פליגי, אין מחלוקת בעצם ביניהם. מר קיאטרי ומר קיאטרי, כל רב כמו המקום שלו. באטרי דמר חפו בקירה, במקום של תנא קמא, שהיו תחים את החבית בשעבה מבפנים, ולא מייץ תווי, אז החבית לא סופגת הרבה. השעבה, הטיפה של שעבה, מונעת מהספיגה, אז ממילא אנחנו מדברים רק על שישית. באטרי דמר חפו בקופרה, אבל באיפה שרב יהודה היה גר, היו חופים את החבית מבפנים בזפת, ומייץ תווי, ואז החבית סופגת יותר, ובגלל זה אני מוריד חומש. אי בית אימה משום גרגישתה, בגלל האדמה שעשו ממנה את החביות, המייצתפי והלא מייצתפי, זה תלוי איפה היו גרים, הסוג האדמה שהם עשו את החביות, ובאמת להם היה הבנה מאוד גדולה באדמה ואיך זה סופג. אנחנו רואים את זה בהרבה סוגיות פשט, שהם ידעו טוב טוב, כמו שאנחנו רואים פה, הבדל בין שטות לחומש, כמה זה סופג. כן? אוקיי, אומרת הגמרא, עכשיו אנחנו מגיעים לסיפור של רב יהודה שהיה קונה ומוכר שמן. ואתרד רב יהודה במקום של רב יהודה המורה, רמו ארבעים ותמני כוזי בדנה, אז אלדנה בשיט הזוזי היו שמים 48 כוזי, כוזי זה מידה קטנה, היו שמים 48 כוזי נפח בחבית אחת, והחבית הייתה נמכרת בשש זוז. אם אתה קונה חבית גדולה בזמן הבציר, זה הזמן שיש הרבה שמן. פרס רב יהודה שיטה שיטה בזוזה. אז רב יהודה היה מוכר, הוא היה קונה כלי גדול ב-48, מחלק את זה ומוכר במידה של 6 כוזה. אז על כל 6 הוא היה מוכר בזוז אחד. אז אנחנו אומרים,
הוא היה קונה ב-48 ב-6 זוז.
עכשיו הוא מוכר כל 6 כוזה בזוז. אז אחרי שהוא מכר 36, הוא כבר החזיר לעצמו את ה-6 זוז. נשאר לו עוד 12 לרבע. כן. רגע, מה זה קרה? 48 הוא שילם עליו 6, נכון?
48 הוא שילם,
יפה. עכשיו כל 6 הוא מוכר בזוז? מתי הוא יגיע ל-6 זוז? 36. כן? יצחק, כן? טוב. אתם רוצים לחשוב רגע? תחשבו, זה לא קשה. אם אני מוכר, אני לוקח זוז על כל 6, אז מתי אני אקבל את ה-6 זוז שלי חזרה? כמה אני צריך למכור? על כל 6 אני לוקח זוז. אז אני, כשאני מוכר 36, אני מקבל 6 זוז. עכשיו, אני קניתי ב-6 זוז האלה 48, אז יש לי עוד 12 לרווח. כן? אז הגמרא אומרת, דנס לטין ושיטה בשיטה. תוריד 36, הוא היה צריך להשתמש ב-36 לקבל חזרה את ה-6 שלו. פשולו נשאר לרב יהודה טרייסר, 12. דל תמניה שטוטו, שטוטי, תוריד 8, שזה שישית, 8 זה שישית של 48, שאמרנו שזה, אתה מאבד שישית על החבית, כן? אז מה נשאר לו? פשולו 4, אז נשאר לו 4 כוזי למכור, זה הרווח שלו. נשאר לו 4 כוזי, כוזי למכור.
לא,
את
כל אלה הוא מחר,
וזה
מה שנשאר לו זה
4
זוז רווח
נקי. לא, ידידי היקר, אתה מערבב זוזי וכוזי. זוזי זה הכסף שהוא שילם, כוזי זה עמידת נפח. הוא קנה 48 כוזי נפח ב-6 זוזי כסף. בסדר? עכשיו, 36 כוזי הוא מחר ב-6 זוזי. החזיר לעצמו את הכסף. נשאר לו 12 כוזי. מה-12 כוזי האלה, 8 הלכו לו, נבלו. נשארו לו 4 כוזי. ה-4 כוזי האלה, הוא אמר, הוא מוכר 6 בזוז, אז 4, הוא יקבל 2/3 זוז. אז הוא מקבל שני שליש זוז על שש זוז. הוא השקיע שש זוז, הרווח שלו זה שני שליש זוז. הוא השקיע 6 זוז על 48 קוזי, בסוף נשאר לו 4 קוזי, הוא מכר כל 6 קוזי, הוא מכר 6 בזוז, אז אם עכשיו נשאר לו 4, 4 מתוך 6 זה 2 שליש, זאת אומרת הוא יכול...
למה 4 מתוך 6?
אין לו 6 קוזי למכור עכשיו, נשאר לו רק 4 לרווח, אז את 4 האלה הוא לא יכול למכור בזוז, הוא מוכר 6 בזוז. אז הארבע האלה הוא יצטרך למכור בשני שליש זוז. נמצא שהרווח שלו הוא שני שליש זוז. כן? אוקיי. אז עכשיו השאלה היא, אם עלה לו שש, מותר לו להרוויח אחד. הוא רק מרוויח שני שליש. מותר לו להרוויח עד שטות, עד שישית.
אופה, מה השאלה עכשיו?
השאלה שהגמרא שואלת, למה הוא רק הרוויח ככה? למה הוא לא העלה את המחיר טיפה? והרוויח זוז. מותר לו להרוויח שישית, נכון? הוא לא הרוויח שישית, הוא שילם שש והרוויח שני שליש, אז הוא לא הרוויח את השקל, את הזוז שהיה לו להרוויח. זה השאלה של הגמרא. אומרת הגמרא שוב, דל טלטין לשיטה, בשיטה תוריד 36 קוזי שעליהם הוא קיבל שש זוז, פשולו טרייסה, נשארו לו 12 קוזי, דל טינאיה שטותי, תוריד 8 קוזי שזה השישית שנבלע שהולך לו, פשולו, נשארו לרב יהודה ארבעה, נשארו לו ארבעה קוזי לרבע. אומרת, רגע, למה הוא רק הרוויח ארבע? והאמר שמואל, המסתכל להסתכל יותר על שטות, כשבן אדם מרוויח כסף על משהו שחיי אדם תלויים בו, הוא יכול רק להרוויח עד שישית. אומרת הגמרא, איקא גולבי, הוא מרוויח פחות, הוא רק מרוויח שני שליש זוז. על שש זוז הוא מרוויח שני שליש זוז, זה לא שישית.
הוא צריך, אדם אסור לו, מותר לו להסתכר
על דברים עד שישית.
עד שישית, דהיינו עד שישית רבע. אם אתה, יש לך משהו שווה שש זוז, אתה צריך למכור אותו לא יותר מזוז.
לא יותר משבע.
סליחה, כאילו לא יותר משבע.
אז הוא, את מה שהוא קנה בשש, מחר בשש ושני שליש. כמו שואלה, למה הוא לא מחר? ביותר, למה הוא לא הרוויח? יותר.
התנאי
על כל המתמטיקה שלו. למה בכל הוא עשה, למה על שש, למה על מה שהוא קנה בשש זוז הוא רק עשה רווח של שני שליש?
בוא נעשה רגע חשבון. אם יש לו 48, הוא יכל להרוויח עליהם חלקי 6. 48 חלקי 6 זה 8. הוא היה צריך למכור את זה ב-56. 56 זה זוז, בסך הכל, נכון?
אתה מערב את הקוזי וזוזי שוב. היה לו 48 קוזי שעליהם הוא שילם 6 זוז.
הוא שילם עליהם 6 זוז. יפה. עכשיו...
אז הוא יכול להרוויח שבע.
הוא יכול
למכור
אותם בשבע זוז.
יפה,
כן. הוא יכול למכור אותם בשבע זוז, אבל הוא מכר אותם בשש.
בשש בשני שליש.
בשש בשני שליש.
אז הגמרא שואלת, למה הוא לא הרוויח יותר? עונה הגמרא, איקגול ובשם ראיה, הוא כן הרוויח יותר, כי הוא גם כן הרוויח את הקנקן, וגם השמרים. זה נכון שהשמרים ירדו, אבל זה גם יש לזה איזשהו שווי. יחי נפיש להתפי נשתות, אם כך אומרת הגמרא,
הוא היה רק מוזג להם בעצם, הוא היה משאיר את הכלים לעצמו.
אז הגמרא שואלת, אז רגע, אז הרווח שלו יותר משישית? עונה הגמרא, לא, היו לו הוצאות, איקה תרחיה ודמי ברזניאטה. כן, הוא היה לו, היה צריך לשלם לבן אדם שמודיע שהוא מוכר פה, היה צריך לשלם לבן אדם שפותח לו את הברז, היו לו הוצאות. אם היה שמן מזוקק, אינו מוציא לו שמרים, אמרנו. שעל שמן
מזוקק...
כן, סגרנו את הנושא. עכשיו חוזרים למשנה. כן, חבר'ה, בוקר טוב. אוקיי, אם היה שמן מזוקק, אם השמן שהבן אדם הפקיד אצלו היה שמן מזוקק, אז הוא לא מוציא לו שמרים. שאתה אומר, רגע, אבל המשנה הרי אמרה שאתה מאבד בשני כיוונים. גם שמרים, גם בליית הכלי. אז מה אם זה שמן מזוקק? מה אם בליית הכלי? שאת הגמרא, ואי אפשר דלא בלה. הרי מה, הכלי כן בולע. אמר רב נחמן במזופפין, מדובר על כלים ישנים שהם כבר בלו ומזופפין, אז ממילא הם לא בולים עוד. הבאי אמר, אפילו תמה שלא מזופפין, כבן דטון טון. כל כלי ישן, גם אם הוא לא מזופף, הוא עדיין ברגע שהוא בלע הוא כבר לא יכול לבלוע עוד, יש גבול כמה כלי יכול לבלוע, באיזשהו שלב הוא כבר לא בולע. לא רק זה, אנחנו יודעים מדיני יין נסך שלא כשהוא לא בולע אלא הוא פולט, וזה דבר שאנחנו יודעים היום, שחביות שאתה מאחסן בהם יין טוב, אחר כך אתה יכול להשתמש בהם לתת טעם ביין אחר. החביות האלה יש להם ערך בגלל הטעם שספוג בתבונות.
בגלל זה יש בעיה עם הוויסקי הסקוטי.
או,
כך אומרים. זה היה חביות שהיה בהם יין של גויים כנראה, ומאחסנים את הוויסקי של ה-12 שנה.
ככה אומרים, כן. שיש וויסקי שככה מכניסים בו טעם, אני לא יודע מה האמת ומה הבעיה, לא יודע. אומרת הגמרא, אנחנו אמרנו במשנה שרב יהודה אומר שבאותה מידה מי שמוכר שמן מזוקק, אז הבן אדם מקבל על עצמו שלוג וחצי מהשמן הזה יש שמרים. אז אם אתה תיתן לו בלי שמרים, אתה יכול במחיר של 100 לתת לו 98.5, כי לוג וחצי שמרים חסכת לו. אומרת הגמרא, אמר אביי, כשתמצא לו מה... לוג, כמדומני זה קו וחצי. קו זה 24 ביצים, אז לוג זה 36 ביצים נראה לי. זה נכון מה שאני אומר? לא, 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 רק שנייה. כמה זה לוג? רק שנייה. זה שש ביצים. לוג זה שש ביצים.
שש ביצים, כמה זה בליטרים בעברית? ליטר זה לא בעברית.
טוב, לוג זה שש ביצים, יש שכוח.
שש ביצים זה כמה? 345
גרם או 597.
אוקיי, חזרה לגמרא.
בקיצור, זה יוצא 30 קילו. 35 קילו.
רגע, לוג זה שש ביצים, נפח.
בסדר, 35 קילו בנפח.
רגע, כמה אמרת? 35 גרם.
6 ביצים, ידידי, אתה יודע?
אני רואה על 100 לוג.
אה, 100 לוג, אוקיי.
600 ביצים.
חזרה לגמרא. אמר אביי, כשתמצא לומר, בואו נראה את הרש"י הזה, כי זה רש"י חשוב לכל הש"ס. כשתמצא לומר, אומר רש"י, כשתדקדק ותדע מיצוי הדברים. זה חשוב, זה הגדרה שכשתמצא לומר בכל השעס, רש"י פה לימד אותנו. אומר אביי, כשתמצא לומר, עכשיו, אם נדייק טוב, מה רבי יהודה אמר לנו? כשאתה מוכר, אז הנקודת הנחה היא שלוג וחצי מתוך 100 יהיה שמרים. אז אם נדייק טוב בדברי רבי יהודה, לדברי רבי יהודה מותר לערב שמרים. אם אני מוכר שמן סתם, והשמן שלי כבר שקוע שמרים, אז אני אומר, מה, אני אהיה פרייר? אני אתן לו את השמן המזוקק? לא, אני ארבב, יעלו לו השמרים, עכשיו אני אשפוך לך, אין בעיה. אתה לא ביקשת שמן מזוקק, מה אני צריך לתת לך את השמן המזוקק שלי? אני אתקע עם השמרים בסוף? לא, אין בעיה. זה כמו, אם אתה צריך למזוג לכולם מיץ תפוזים, אז אתה דואג כך לנער. כי אם אתה תקבל בסוף, אתה לא רוצה להיות זה שמקבל את כל החתיכות בלמטה, נכון? אז אתה מנער קודם, כולם קחו, עכשיו גם אני אקח, בסדר. אז כשתמצא לומר, לדברי רבי יהודה מותר לערב שמרים. רבי יהודה אומר, אם בן אדם סתם בא לקנות ממני שמן, אז למרות שהשמן שלי מזוקק, השמרים כבר נחתו, אני יכול לערב את השמרים, אין בעיה. כשאני מזוג לו, הוא יקבל שמרים יחד עם השמן. לדברי חכמים, אסור לערב שמרים, כי אנחנו אומרים כללית, יש פה איזושהי חזקה, שהבן אדם קונה שמן, הוא מקבל שמן נקי. עכשיו, איך אנחנו מדייקים את זה? מה אמרנו במשנה? רבי יהודה אמר שגם המוכר שמן, כן? אז הוא מקבל עליו לוג ומחצה שמרים למאה. ומה חכמים סוברים? שהוא לא מקבל עליו. זאת אומרת, חכמים סוברים... שסתם ככה, הבן אדם כן חושב שהוא מקבל שמן מזוקק. בוא נראה הלאה.
רגע, דבר חכמים פה זה, אם היה שמן מזוקק, אין יוציא לו שמרים, נכון?
תערבב את השמרים, או תערבב או תוציא, או תחביא. כן.
הוא מקבל עליו לוג ומחצה.
כן.
לפי חכמים אסור לו לערבב.
בואו, אנחנו... קטענו את הגמרא באמצע משפט. כן.
בסדר.
אבל בוא נראה, זה גם הולך להשתנות לנו. בוא נראה את הגמרא. לדברי רבי יהודה, מותר לערב שמרים, והיינו תימדים קבל. וזה למה שאנחנו אומרים שכשבן אדם קונה ממך 100, ואתה נותן לו שם מזוקק, אז הוא מקבל על עצמו מינוס לוג וחצי, בלי שתערב. דאמר לי, כי המוכר יכול לטעון ללקוח, איבאי לערוב אילך, מי לא ערוב אילך? מה, לא יכולתי לערבב לך? אתה לא רוצה לקבל את זה ככה? אין בעיה, אני ארבב לך את השמרים, תקבל את זה עם השמרים, פלוס הלוג וחצי. השתנה, מי קביל? אז גם עכשיו, שאני לא מערבב לך, תקבל את ההפחתה שאני מוריד לך לוג וחצי מהכמות. ולמלא, אז למה הקונה לא יכול לומר למוכר, יערבית לי, ומזדבן לי, עם כל הכבוד? היית נותן לי 100 לוג מורבבים עם השמרים, יכולתי למכור אותם, אין בעיה. כשאני מוכר לחנויות, אני יכול לקרוא להם שמן עם שמרים, זה מקובל. השתמה יביד לי, לחודי, לא מזדבני. עכשיו, מה אני יכול לעשות? אני לא יכול למכור את זה לוג וחצי שמרים. אתה תיתן לי לוג וחצי שמרים, אין לי מה לעשות איתם. היית נותן לי את זה מורב, יכולתי למכור את זה. אתה נותן לי 98.5, אני הלכתי ומחרתי לכל החנויות, פתאום אני מגלה שיש רק 98.5, אני חוזר ואומר, איפה הלוג וחצי אחרים? אתה אומר לי, עשית לי טוב. על מה המשנה מדברת? המשנה לא מדברת על שעת מעשה. בוא נחזור למשנה. רבי יהודה אמר במשנה, אני יכול להוריד ממך לוג וחצי. כמובן שאם אני עומד מולך, אתה מוכר לי 100 לוג. אז המשנה מדברת על מציאות שאנחנו לא מדברים בגלוי. כי אם אנחנו מדברים בגלוי, אז אין בעיה. אנחנו יכולים להתווכח, אני אומר לך, אין בעיה, תערבב לי את השמרים, תן לי את הלוג וחצי, נגמר הסיפור. המשנה מדברת בעצם לאחר מעשה. אתה נתת לי 98.5, אני שילמתי לך על 100, אני הלכתי ומחרתי את ה-98.5, פתאום נמגלה חסר לי לוג וחצי. אני חוזר לך ואומר, תשמע, רגע, נתת לי 98.5. אומר רבי יהודה, אין בעיה. אני אומר, נכון, נתתי לך 98.5, חסרתי לך את השמרים, מה אתה רוצה ממני? אומרת הגמרא, רגע, הרי הקונה יכול לומר לו, לא עשיתי לי שום טובה, אני מחרתי לחנויות. אם לא היית מערבב לי את השמרים, היה לי עוד לוג וחצי למכור לחנויות. עכשיו, מה תאמר לי? הנה הלוג וחצי שמרים שלך, זה מה שחסכתי לך? אין לי מה לעשות עם לוג וחצי שמרים. אם זה היה מעורב, אז הרווחתי בנפח, מכרתי עוד לוג וחצי לחנויות, הרווחתי. עכשיו אתה אומר, לא, חסכתי לך את הלוג וחצי, אז מה הטענה? לא חסכת לי כלום, זה הכל רווח שלקחת ממני. כן?
טוב, אתה לא תמיד אמר שכל לוקח שקונה,
צריך לקום מפניו, הוא מכוון להמשך הגמרא. בוא נראה, מה תענה את התשובה שלך? הרי אנחנו מקשים פה, מה הטענה של רב יהודה? חסכת לי, לא חסכת לי. עונה הגמרא,
מאיפה שמתחיל ים סוף, מהדרום שלה, עד שהוא מגיע
לאילת, שוב, הגמרא שאלה, ולי מלא היא ערבית ליה ומזדבן לי, שהקונה איתן, אילו היית מערבב את זה, יכולתי למכור את זה. השתמה היא ערבית ליה לחודי לא מזדבן לי, עכשיו מה אני אעשה עם השמרים? אני לא יכול למכור סתם לוג וחצי של שמרים. עונה הגמרא, ובעל הבית עסקינן, וניחא לבית צילה, מדובר, מי אמר שהוא הולך למכור לחנויות? אתה נהנית מזה, אתה אוכל את זה בבית שלך, אתה משתמש את זה בסלטים שלך, טוב לך שזה צלול, אתה שמח עם שמן טוב? כן? אז זו התשובה של הגמרא, בדיוק מה שנראה להתכוון. לא מדובר פה על קונה. כשרב יהודה אומר שאתה יכול לומר לו, נתתי לך, חסכתי לך עבודה, נתתי לך שמן יותר טוב, מדובר באמת על קונה שצריך את השמן יותר טוב להשתמש בשם המשפחה שלו. מדובר על בעל הבית. כן? חזרה לגמרא. ולמה למדלואה ולאכול להחליט לי? למה הקונה לא יכול לומר לו, תשמע, אתה יכולת להרבב. לא הרבבת, אז מחלת. אבל אתה לא יכול לקחת ממני לוג וחצי. אתה מחלת. אתה מחלת, יכולת להרבב, לא הייתי בא ולחבטנו. לא הרבבת, נתת לי סחורה מעולה, יופי. אל תיקח ממני לוג וחצי.
זה חוזר למה שאמרנו, שלא יכול לקונה שהוא
ירבב. שהוא כן ירבב או לא ירבב?
פשטות, נוח לו לקונה, סליחה, שהוא לא ירבב. פשטות, נוח לקונה שהוא
ירבב. השאלה פה היא לאחר מעשה. אחרי המקח וממקס, הסכמנו על 100, נתת לי 98.5.
זה מה שאני חושב שהוא בא לבית עסקין, זה בכלל לא שאלה. כי מן הסתם נוח לו זה כן צלול.
אני מסכים, הרווחתי, קיבלתי שמן יותר טוב ממך. השאלה היא, לאחר מעשה, אני טוען בשעת קניין, קניתי ממך 100, נתת לי 98.5. אתה טוען, עשיתי לך טובה. אני אומר, לא, לא עשית לי טובה, טעית. אתה ודאי טעית, אתה התכוונת לתת לי 100 מזוכח, ומחלת לי על זה שאתה נותן לי מזוכח. מה, אתה לך תתחיל לערבב את כל החביות שלך? אתה התכוונת לתת לי סחורה משובחת. תתן לי עוד לוג וחצי. אולי מחלת לי? אתה טוען לא, אני טוען כן. אנחנו שוב, כל הדיון הוא לאחר מעשה. אומרת הגמרא, אז שוב, ולי מלא מדלו ערבד לי אחולי אחלית לי, למה הקונה לא יכול לטעון לו? לא הרבבת, כנראה שמחלת, בסדר. אומרת הגמרא, רב יהודה לטעמי דלית למחילה. המושג הזה, האם קונה יכול לטעון מחלת לי או לא, זה מחלוקת תנאים, ורב יהודה סובר במחלוקת הזו שאין כזאת טענה, אנחנו לא אומרים שבן אדם מחל. תתנן, המחלוקת היא סביב משנה, המשנה מדברת על מציאות שאני באתי וקניתי ממך את העול. עכשיו השאלה היא, זה אם זה או בלי זה, אני פעם מכרתי רכב והיה לי מראה מיוחדת שמראה לך את כל הצדדים. והיה לי גם כן דבר שמרים את המכונית שהיה מאוד מיוחד. אז אני לא התכוונתי לקרוץ עם הרכב. כשהקונה בא, הוא אמר לי, מה אתה מוציא לי את אלה מהאוטו? אמרת לו, מה, דיברנו על אוטו, לא דיברנו על מראה שעולה עוד 50 דולר ועל עוד דבר שעולה עוד 200 דולר להרים את האוטו. כל אוטו אני מוכר לך ב-800 דולר. אז זה המחלוקת, זה הדיון במשנה שלנו. אתה מוכר לבן אדם צמד בקרים, אתה מתכוון לתת לו את זה עם העול שלם, בלי העול שלם יש איזשהו ערך. אתה מוכר לו את העול, האם זה עם השברים או בלי השברים. אז מה נקודת הנחה שלנו? אומרת המשנה. המשנה נגיע לה, המשנה בבבא בתרא. עוד מעט בעזרת שם. תתנן, המשנה אומרת לנו, מכר לו את הצמד, אם ראובן מכר לשמעון את העול, שהוא על השברים. אנחנו מדברים על העול, עשינו קניין, עכשיו אני בא לקחת את העול, והשאלה היא, אני לוקח את הבקר עם זה או לא? אומרת המשנה, לא מכר לו את הבקר. אני מכרתי לך את העול, לא את הבקר. מכר לו את הבקר, לא מכר לו את הצמד. רבי יהודה אומר, זה רבי יהודה תנא, לא להתערבב עם רבי יהודה המורה, כן? רבי יהודה אומר, הדמים מודיעין, תסתכל על הכסף. כיצד? אמר לא מכור לצמדך ב-200 זוז, הדבר ידוע שאין הצמד ב-200 זוז. אז ממילא, מכוח הכסף, אני יודע, אתה... בן אדם בא, מסתכל על המראה, אומר לי, אני אשלם לך 800 דולר על המראה. הוא לא התכוון המראה, הוא התכוון המראה והרכב יחד איתה.
זה בדברים שהם בולטים לעין. פה הלוג וחצי הזה, יכול להגיד שעושה לך מבצע.
רגע, בוא נלך שלב שלב. אתה צודק? בוא נחכה. וחכמים אומרים, אין אדמים ראייה. חכמים אומרים, מי אמר? נכון, זה לא היה שווה. אולי הוא מחל? זה איפה שאנחנו חוזרים לסוגיה של מחילה. שילמת לי יותר, אולי מחלת, כן? רבי יהודה אומר, אני לא יוצא מתוך נקודת הנחה שמחלת אלא אם כן פירשת. אז עכשיו בוא נחזור למקרה שלנו. אתה בא לחנות לקנות כיכר לחם של אנג'ל. הוא לוקח את הכיכר, מעביר אותו, חותך אותו, אתה מגיע הביתה, אתה סופר, אתה מכין לילדים שלך סנדוויצ'ים, ופתאום רואה שחסרים לך 4 פרוסות לחם. אתה חוזר לחנות, אומר לו, רגע, נתקע לך במכונה 4 פרוסות לחם, לא מבין. אז הוא אומר, מה? אתה ראית איזה לחם נתתי לך? מחלת לי, לא מחלתי. אבל שילמתי מחיר מלא לכיכר, לא הבנתי. כמה עולה היום כיכר? 3.90? 6.90? 5.90? 4.90? לא יודע. שילמתי לך 4.90. לא יודע כמה עולה כיכר. לא, אני קונה לחם לילדים, אבל אני לא יודע מה אני משלם.
אני לא יודע שאני אראות שאתה מחזיק
שווה משהו. לא כיכר בשוק זה 16. לא, לא. אוקיי, 16, אני קונה, שילמתי לך את ה-16. אז מה אתה אומר לי מינוס 4 פרוסות? 16, עכשיו, תחשבו, כל אחד מאיתנו היה מתקח על 4 פרוסות האלה. הוא אומר, ראית את הכיכר, מחלת. זה המחלוקת חכמים רבי יהודה. האם אני אומר, מחלת? או אני אומר, לא, לא מחלתי. עכשיו, במקרה שלנו, זה מה שאומר, אל תאמר לי, אל תאמר לי מבצע. אני שילמתי לך על 100 לוג, אנחנו דיברנו על 100 לוג, אל תאמר לי, עשיתי לך מבצע. אני באתי לומר לך, תראה, סחורה, אתה הולך לשוק, אתה יכול לקנות פירות סוג ג', אתה תשלם עליהם שליש מחיר. אתה קונה סוג א', אתה משלם עליהם, אתה רוצה תפוחים. אתה יכול לקנות ב-9 שקל לקילו, אתה יכול לקנות ב-2 שקל לקילו. אם אני שילמתי לך 2 שקל לקילו, ואתה נתת לי תפוחים של 9 שקל בקילו, אל תאמר לי, היה פה מחילה. אז עכשיו אתה מפחית לי מהכמות. הגיוני. אומרת הגמרא, למה אני לא אומר אחלי? עכשיו, הרב יהודה של המשנה הזו, זה רב יהודה של המשנה שלנו, נכון? זה רב יהודה התנה. במשנה שלנו רב יהודה אמר שאני יכול להוריד לך את הלוג וחצי. אז הגמרא אומרת, רגע, למה הקונה לא יכול לומר לו, תשמע, אני שילמתי לך על 100, אתה נתת לי סחורה יותר טובה. אז אני מבין שאתה מחלת, כמו שנראה לטוען. מחלת לי, נתת לי סוג א' במחיר של סוג ג'. מה אתה אומר? רב יהודה אומר, אני לא אומר אחלה. אני לא אומר כזה שיקול. כן? אני מסתכל על הכסף. מה שילמת? הכסף, אתה שילמת על שווי או 100 לוג סוג ג' עם השמרים, או 98.5 בלי השמרים. זה מה ששילמת, אדמים מוכיחים. אני לא אומר אחלה, אולי מחלת. זה התשובה של הגמרא, על פי המשנה בבבא בתרא. כן? ברור? הגיוני מאוד. אוקיי, הלאה. לדברי חכמים, אז מה אמרנו? לדברי רב יהודה אני יכול לערב את השמרים. לדברי חכמים אני לא יכול. לדברי חכמים אסור לערב שמרים. והיינו תימא דלא מקבל. דאמר לי, בית לרובי מיה ושרי לך, השתנה מי לא מקבל נא. למה הוא אומר לו, אני לא מקבל את זה, אתה תחזיר לי עוד לוג וחצי? כי מה אתה יכול לטעון? אני הייתי יכול לערב, אתה לא יכולת לערב. היסוד של שיטת חכמים זה שאתה לא יכולת לערב. אילו יכולת לערב, חכמים היו מודיעים רב יהודה. זאת אומרת, המחלוקת במשנה שלנו היא בעצם תוצאה ממחלוקת אחר. אמר לי רב פאפה לאביי, עד רבה איפכה מסתברה. ההיגיון הוא לגמרי הפוך. ואנחנו חייבים לעצור פה. נראה לנו הזמן.